לחנוכת הנשיאים, לפי כשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק אמיתי את הנרות בוקר וערב. לשון רש"י ממדרש אגדה. יש לנו פה דוגמה כיצד הרמב"ן לקח את רש"י למבחינה. נכון הוא שמקורותיו של רש"י הם בחז"ל, הוא ביקש לבדוק במה הבחירה של רש"י. הרי לכאורה סתם, אמרנו זה כבר כמה פעמים, גם צריך לשאול מהי תרומתו של רש"י לפרשנות. בחלק גדול של המקרים בסך הכל רש"י מביא מה שיש במקורות קדומים לו, והתשובה העמוקה היא טוב הטעם והאמינות המעודדת של רש"י היא בגלל הסלקציה. רש"י כשלמד פסוק בחומש הייתה לו קושייה, וכשהוא בחר משהו ממרחבי ספרות חז"ל, הבחירה הייתה אמורה לענות על מירב השאלות בהתאם להנחות היסוד שרש"י קבע לעצמו. אחת השאלות הבסיסיות של רש"י זה סמיכות הפרשיות. מה קורה? קודם כל לוח הזמנים. למעשה אנחנו עוד נראה אולי בעיות בקשר ללוח הזמנים הזה. האירוע עצמו שמסופר עליו בפרשת נטור על חנוכת המזבח, חנוכת המשכן בכללה, התרחש בחודש ניסן בראשית השנה השנייה לצאתה ממצרים. נשחזר בקצרה. יצאו ממצרים בפסח, קיבלו את התורה בשבועות, עשו את העגל בי"ז בתמוז, באלול נתפייסו, ביום הכיפורים ירד משה עם הלוחות השניות, נצטוו על עשיית המשכן, וכל החורף או חלקו של החורף היו עסוקים בבניית המשכן. בראשית ניסן, מחלוקת תנאים אם זה בסוף אדר או בראשית ניסן, בנו את המשכן. זאת אומרת, השלימו אותו, הקים משה את המשכן. ואז באו ימי החנוכה. חנוכת המשכן הייתה בי"ב ימים ראשונים של ניסן. לנו יש כלל, ודיברנו על זה כבר כמה פעמים, שבמקום שהמילה נזכרת בפעם הראשונה בתורה, בתנ"ך, שם עיקר עניינה. והמושג חנוכה נזכר בפעם הראשונה ביחס לחנוכת המזבח, לא רק בהתחלה אלא גם בסוף. אז אגמור בגמר הימים, באחרית הימים, אז אגמור, אז א' ז' שמונה, אז בבחינה של שמונה לאחר סוף האלף, כשיגמר כל הסיפור של השבע, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. חנוכה ראשונה, חנוכת המזבח בתורה, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח עד בסוף. בתורה עצמה מסופר על חנוכת הנסים בפרשת נשוא. לפניה בא הציווי על ברכת כהנים, ולאחריה בא פרשת בעלותך. אנחנו בעזרת השם עוד נראה את הסטטוס המיוחד והדורש והמקיש והחוזר כמה פעמים של הנרות. מה הטיב של ההוראה הזאת בהעלותך? מה פתאום? זו השאלה של רש"י. אז כשרש"י אומר למה נשמחה פרשת מנורה, לא רק למה נשמחה סתם סמיכות, אלא מה טיב הנזכור הנוסף, כשאנחנו מכירים את זה מכמה וכמה זוויות נוספות. והתשובה של רש"י על סמך האגדה, כל אחד מן הנשיאים היה לו יום טוב. יש לנו גם הלכה שכשמישהו מביא קורבן אז באותו יום זה יום טוב שלו. בסדר. כשנשיא השבט חנך, אז כל בני השבט היה להם אותו יום יום טוב. במשך 12, זה נשאר לנו עד עצם היום הזה, לא אומרים תחנון בכל חודש ניסן, מכיוון שרובו של החודש יצא ביום טוביות. הכיצד? י"ב ימים ראשונים, קורבנות הנשיאים, יש מקומות אפילו שבהם נוהגים לקרוא בתורה מתוך ספר כשר, כמובן אחרי התפילה ובלי ברכות, את פרשת הנשיא של אותו יום. אז אפשר לתאר מה היה באותה שנה ממשית של הביצוע. אז כל אחד, הקדוש ברוך הוא נתן הוראה, והיה יום טוב שבטי כזה, עשו שם ודאי חינגאות וסעודות, שלמים, היה יום טוב בשבט הזה, כל אחד. כל אחד ציפה מתי יהיה יום טוב שלו. נשיא, נשיאי הלוויים, אהרון הוא הנשיא של השבט. בו זה נתלה הכל, כולם ציפו. נכון שאהרון בלעדיו זה לא היה עובדי, הוא אחראי לכל הפעולה של הקורבנות שמביאים הנשיאים, אבל מתי יהיה היום טוב שלו? הוא לא ידע. אז זה חלשה דעתו, שלא היה ימיים בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות בוקר וערב. אז ממילא יש לך איזה ניחומים, זה לשון רש"י. משתומש שרש"י גם הרגיש בכל מיני קושיות שאפשר לשאול על ההגדה הזאת. אבל רש"י יצא ידי חובה בזה ששאל על סמיכות הפרשיות והוא ענה, אם כי כמובן יש עוד שאלות, אבל באותה מידה אפשר לשאול בוודאי על כל מיני אוקימתות אחרות. הרמב"ן לקח את הרש"י הזה של חז"ל לבחינה. ולא נתברר לי למה ניחמו בהדלקת הנרות ולא ניחמו בקטורת בוקר וערב. הרי רש"י מביא בשם חז"ל ומיטיב את הנרות בוקר וערב. אנשים הביאו בבוקר, הביאו את כל המנה, ובזה נגמר הסיפור. ואילו פה, בוקר וערב, הוא פעמיים ביום עובד, אומר רש"י, רגע אחד, אומר הרמב"ן, אם הכוונה היא שפעמיים ביום הוא נכנס לעבודה, אז למה דווקא נרות? קטורת גם כן. מעדיפות, אני יכול לומר דברים מיוחדים בשבח הקטורת, אני יכול לומר דברים מיוחדים בשבח המנורה. אומר רש"י, אומר הרמב"ן, יש לקטורת מיוחד ששבחו בו הכתוב. כשמשה עצמו מתאר את המעלה של שבט לוי, הוא אומר, ישימו קטורה באפיך. ודבר זה לא נאמר על המנורה, ידיקו נרות לכבודיך. אז יש לך כבר עדיפות על הקטורת. מדוע בקטורת עצמה הוא לא מנחם אותו? שואל שאלה נוספת, הוא בכל הקורבנות, הוא במנחת חביתים? מנחת חביתים היא תדירה מאוד, שמחציתה בבוקר ומחציתה בערב זה קורבן תמיד שחובה על הכהן גדול. אז זו הייתה סיבה טובה לנחמה. ובעבודת יום הכיפורים שאינה קשרה אלא בו, עוד יותר מיוחד. אנחנו למשל מכירים את נוסח ההשבעה שבימי בית שני השביעו זקני בית דין את כהן גדול. עליך תהיה כפרתנו, שים לבך, כל הסטטוס של כהן גדול היה מיוחד במינו. זו סיבה טובה לנחמה, ונכנס לפני ולפנים, שהוא קדוש השם, עומד בהיכלו לשרתו ולברך בשמו, ושבטו כולו משרתי אלוקינו. אם אהרון זקוק לנחמה, הנחמה הייתה צריכה להיות משמעותית, היא הייתה הרבה יותר יכולה להיות משמעותית בהצעות האלה שהרמב"ן מציע. ועוד, מה טעם לחלישות הדעת הזאת? והלא קורבנו גדול משל הנשיאים שהקריב בימים ההם קורבנות הרבה כל ימי המילואים. הרי בין אם נאמר שימי המילואים היו חופפים לחנוכת הנשיאים, בין אם נאמר שהם קדמו לו, אבל הרי המילואים זה היה עיקר העבודה. כאילו אתה אומר ככה, אתה יכול לנסח אחרת. הנשיאים הקריבו חנוכת המזבח, ואהרון הקדים להם את קורבנות המילואים. הוא עשה את הכל. אז מה החלישות הזאת? אלא מה תאמר? שהיו חובה ונצטווה בהם. שקורבנות המילואים הם חובה, אבל כאן הרי הנשיאים מעצמם התנדבו, וחלשה דעתו על שלא יקריב נדבה כבוהם לחנוכת המזבח. אז אנחנו שומעים פה בכלל איזה בסוגריים, איזה הרגשה מוסרית של הרמב"ן. דבר שאתה חייב לעשות, אתה חייב לעשות. יש לפעמים שאתה מחפש דבר שאתה מבקש להביא מעצמך, שלא יבוא עליך בחובה. והיה חסר לאהרון את הסטטוס הזה, שהוא מעצמו מתנדב כמו כל הנשיאים האחרים. בזה חלשה דעתו. אם זאת הקושיה, אומר הרמב"ן, אז בכלל רש"י לא מתרץ אותה. אז במה הוא מנחם אותו? גם הדלקת הנרות שניחמו בחובה ונצטווה עליה. איזה מין ניחומים? הרי ניחומים צריך להיות בהתייחס לקושי. ניחומים צריך להיות בהתייחס לצער שיש לך. ונוסיף, כשמנחמים אדם, הרי צריכים לעשות שני דברים. צריכים א', להשלים את מה שחסר לו, ועכשיו צריכים לשלם לו בשביל הצער. פלויני היה לו איזה צער, הפסיד כסף ומשהו כזה, אז קודם כל אני רוצה שלא יפסיד. עכשיו אני אריצה לשלם לו משהו, יפסיד את הצער כשאחרים לא יצטערו. נמצא שכמעט כל נחמה, אם היא נחמה שלמה, היא צריכה להיות השלמה פלוס. השלמה של הדבר החסר ותוספת. פה זה בכלל, אולי זה כתוב ברמב"ן, אבל אפילו בלי התוספת הזאת. הרי מרגישים פה בקושי. איזה מין נחמה? זאת אומרת, השאלות של הרמב"ן, הכתובת הפורמלית שלהם זה דברי רש"י. אבל הבדיקה הפנימית שלהם זה כל האוקימתא החז"לית הזאת. אז בסדר, אז הרמב"ן כפרשן האגדה, השאלות שלו הן שאלות על התא, ובאמת היה צריך להתמודד איתם. אבל הוא אומר לרש"י, אז מה אתה הרווחת בזה שאתה ציטטת לי את האגדה? אתה רש"י לשיטתך שהאגדה הזאת אמורה הייתה לענות לשאלות, היא בכלל לא עונה לו שאלות. אני מרגיש יפה מאוד את החלישות דעתו של אהרון, מפני שנניח הוא רצה נדבה, ואתה מתרץ בשבילו ממין הקושייה, ואז הכל נשאר. אז איך לתרץ את רש"י? זה שאלה בפני עצמה. אבל מה שעשה הרמב"ן, שהוא נתן ביטוי אחר לגמרי לכל העניין, ואנחנו נבדוק ונראה שגם הרמב"ן הזה הוא צריך עיון בכמה וכמה שאלות. אבל עניין האגדה הזאת לדרוש רמז מן הפרשה על חנוכה של נרות שהייתה בבית שני על ידי אהרון ובניו. רצוני לומר חשמונאי כהן גדול ובניו. אז קודם כל אנחנו שומעים וורד חדש. על ידי כהניך הקדושים מתברר שהכהונה איננה שולית בנס החנוכה, אלא היא מהותית. כי הרי מדברים פה על משפחת הכהונה. גם ההתעוררות של מתתיהו וגם כל מה שבא בעקבות זה נובע מן האחריות המיוחדת שמשפחת הכהונה נטלה על עצמה. ומשפחת הכהונה, הכתובת הראשונה זה אהרון. אז נמצא שהרמב"ן נתן תשובה נוספת לשאלה שהוא לא ניסח אותה. אתה שואל אותי למה נזכרת פה פרשת המנורה? פרשת המנורה הזאת בכלל לא מתכוונים למנורה הרגילה, כי אותה כבר למדנו בפרשת תצווה, עליה כבר שמענו בפרשת אמור. פה יש חזרה שהיא מיוחדת בשביל הדורות. כל פרשה בתורה נדרשת גם לדורות, אבל לא תמיד אתה יודע איך ליישם אותה לדורות. כך תיאנחו לך את הסוף. כאן מדברים על מאורע שאמור היה להתרחש בערכך 1500 שנה אחרי שהוא נאמר. בערך 480 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים חנך שלמה את הבית, 400 שנה עמד הבית הראשון, פלוס שנות הגולה, יש לנו בערך 1000 ועוד איזה 200-250 שנה נניח עד החשמונאים, משהו כיוון זה. אנחנו עוברים את ה-1,200-1,300 נניח, מאז שנאמרה הפרשה הזאת, עד ש... גילינו כשהתור, עכשיו אנחנו יודעים מה אמר משה בעלותך את הנרות. דיברו אל לא אל אהרון, אלא דיברו אל צאצא. דיברו אל מתתיהו כהן גדול, ובזה אמרו לו, אתה שומע אהרון, יבוא זמן שהיהדות תקבל חינוך מקודש, יתקבל התחדשות, וזה יהיה על ידי הצאצאים, ולכן זוהי הנחמה. תענו בחיפים ועודה לו בלוק. הוא שואל אותו קושייה כזאת, ומה הוא מנחם אותו? מה הוא מנחם אותו? אני רוצה עכשיו לעשות איזה פעולה יחד עם כל האנשים. אתה אומר, נשמע, שמע, אתה יודע מה? יבוא פעם מרד. ולמה זאת אמורה להיות הנחמה? בכלל, ומה זה תוספת על מה שיש? אז הרמב"ן, זה כמובן נועז חידוש גדול, הרמב"ן מצא אסמכתא על הדבר הזה, ובלשון הזו מצאתיה במגילת סתרים לרבנו ניסים, כנראה היו מדברים שלא נתנו להם פרסום גדול, אלא היו שומרים את זה בצנעה, דברי פנים וחוכמה וכולי, שהזכירה האגדה זו ואמר, ראיתי במדרש, כיוון שהקריבו 12 נשבטים ולא הקריב שבט לוי וכולי, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, דבר אל אהרון ואמרת אליו, יש חנוכה אחרת שיש בהדלקת הנרות, ואני עושה בה לישראל על ידי בניך ניסים ותשועה וחנוכה שקרויה על שמם, והיא חנוכת בית חשמונאי, ולפי כך הסמיך פרשה זו לפרשת חנוכת המזבח. עד כאן לשונו. אז זה האסמכתא של הרמב"ן שהוא מצא בגאונים. ועכשיו הוא מוסיף, וראיתי עוד בילדי הלמדינו וכן במדרש רבה, כל זמן שבית המקדש קיים, אמרו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לאהרון אל תתיירא, לגדולה מזו אתה מוכן. הקורבנות כל זמן שבית המקדש קיים הם נוהגים, אבל לעולם הנרות, לעולם אל מול פני הנורה יאיר. וכל הברכות שנתתי לך לברך את בניי אינם בטלים לעולם. כאן יש התייחסות גם למה שקדם. אנחנו רואים את פרשת חנוכת המזבח נתונה במסגרת. לא רק למה נשמחה פרשת המנורה לפרשת הניסים, אלא למה נשמחה פרשת הניסים לפרשת ברכת הכהנים שקדמה לה. וזה מסביר קצת את המנהג שיש נוהגים לפתוח בקריאת חנוכת קריאת התורה בחנוכה בפרשת הברכות לכהונה. לא סתם קרה, אלא מפני שזה חלק מן הנחמה לאהרון שכבר עכשיו רומזים לעניין הזה. והנה דבר ידוע הוא שכשאין בית המקדש קיים והקורבנות בטלים מפני חורבנו, אף הנרות בטלות. מה אתה מרוויח מזה? זה קיים וזה קיים, גם הקורבנות וגם הנרות לא קיימים. אבל לא רמזו אלא לנרות חנוכת החשמונאי, שהיא נוהגת אף לאחר חורבן בגלותינו. וכן ברכת כהנים הסמוכה לחנוכת הנשיאים נוהגת לעולם. דרשו סמוכים לחנוכת הנשיאים מלפניה ואחריה, בכבודו של אהרון שלא נמנע עמהם. זה תורף הרמב"ן. ואם אנחנו נעיין בו, אנחנו נראה שהוא באמת תרץ כמה קושיות שאפשר להקשות על שיטת רש"י, אבל לאחר מכאן צריכים להתחיל לעיין עוד יותר עמוק בדברי הרמב"ן, וגם לראות ששם זה לא כל כך חלק. קודם כל יש פה כמה יסודות הלכתיים מעניינים. מה הוא ניחם את אהרון? אפילו בפשטות, הוא ניחם אותו שהוא מדליק את המנורה. הרי הלכה מפורשת היא שהדלקה כשירה בזר. סתם היא קראתי דמי הכל העניין תמוע מאוד. הרי הטבת הנרות היא אופיינית לקרונה, סייבא. אבל מה מסלסלים פה, מגלגלים פה, מניפים פה כל הזמן, הדלקה, 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 הדלקה? יש קושיה טכנית, איך הזר הזה נכנס, אבל בחוץ, נתגבר כבר עליו. העובדה היא, הלכה מפורשת היא הדלקה כשרה בזר. אז מה נחמה להראות? בניסוח דרסטי כזאת של השאלה, על דברי הרמב"ן האלה, זה מופיע בכלי חמדה. הכלי חמדה מגאוני פולין בדור הקודם, ביקר בו כמה בימים, תלמידו גם של השפת אמת, גם של האמרי אמת, פלפלן גדול וחסיד גדול של הרב קוק, שביקר פה, התרשם ממנו, ויש הרבה תשובות במשפט כהן שהוא דן בהן, גם בקשר למאמר שהרב כתב באגרות ראייה, שזה גלגול של שמועות ראייה מתת ויש עין זין באמצע מלחמת העולם הראשונה, אז הוא דן בזה גם בצד ההלכתי, גם בצד המחשבתי. אז בפרשת בעלותך הוא פלפל בזה, והוא כמובן פרס פה יריעה רחבה עם הקושייה הבסיסית של הבית יוסף, למה בכלל יש שמונה ימים, הרי פח אחד היה טבעי, וכל מה שטלטלו המפלפלים ודרשו בכמה אנטים וכמה וכמה אנטים בעניין הזה, אז הוא גם הלך פה ובלל את הכל במערכה אחת. היסוד שחזרו עליו כמה פעמים היה שגם אם אני אומר שתומה דחויה בציבור וכולי, אבל את החנוכה, את ההתחלה, זה חידוש שחידשו האחרונים, זה אי אפשר יהיה לעשות בתומה דחויה בציבור. והרעיון המחשבתי הוא כל כך שקוף ויפה. אם ההתחלה היא בסדר גמור בשמן טהור, אז אם קורית איזושהי תקלה וצריך באיזה מקום שהוא לדחוק שעתתך דחויה בציבור, דחויה בציבור, אין ברירה, מפני שהיסוד היה יסוד טוב, אבל לא יכול להיות שהיסוד יהיה בדיעבד, שהיסוד יהיה בדחוי או בהוכר. ההתחלה צריכה להיות בלכתחילה שבלכתחילה, ולכן הדלקת המנורה הזאת הרי הייתה הדלקה של חינוך, שהרי שיקצו מלכי יוון והעשירו, אבל אז כשנכנסו בחפד והכינו את הכל ובאור לחפי הדליקו, אז היה ברור שהכל מתחיל מחדש. הצעדים הראשונים מוכרחים להיות בלכתחילה ולא בדיעבד. אז הוא חידש, בסדר, זה אמרו מלבדו, אומר לי אבני זה, הוא היה תלמיד, אז הוא הוסיף. הוא הוסיף, וכמו שהחנוכה צריכה להיות בשמן טהור, כך גם ההדלקה צריכה להיות על ידי כהן, ההדלקה הראשונה. ובסגנון ישיבתי נאמר כך, נרות שנדלקים בפעם הראשונה במנורה, יש להם שני דינים. יש להם דין אחד, שצריך שהמנורה הזאת תהיה דולקת, ואין החינמי. שבחלק הזה של ההדלקה לא אכפת שיהיה על ידי זר כמו כל ההדלקות, אבל הרי בהדלקה הזאת יש עוד יסוד, יש יסוד שהיא ההדלקה הראשונה במנורה, וההדלקה הראשונה במנורה מוכרחה להיות על ידי אהרון, כי זה מה שהבטיחו לאהרון. ובלמדנות בהירה כזאת התנבאו עוד שניים מהאחרונים בני הדור הזה, וכמובן בלי שאחד ראה את השני. במשך חוכמה, בפרשת בעלותך, מבלי שהוא התייחס לרמב"ן, ומבלי שהוא בנה את כל המערכת הפלפלנית הזאת, הנה ביומה אמרו, הדלקה לב עבודה היא קשרה בזר. והקשו בתוספות ישנים, שהרי אהרון כתיב, אז הוא תראה את התושה של התוספות ונראה, משום דתנן אין מחנכים את המנורה אלא בנרות של בין הארבעים. והרי אהרון היה עצוב שנתחנך על ידי המשכן הנשיאים, חלשה דעתו, במה ניחמו? לחנך המנורה בפעם הראשונה ציבה אהרון להעלות ולהדליק. אז הוא אמר, אתה שומע עליו, במה? ניחמו אותו. לעולם אתה אחראי לזה, אתה צריך לתת את הדחיפה הראשונה, אחר כך אפשר. לדורות כתיב יערוך אותו אהרון, רק הסידור והטבה ולא ההדלקה. וזה ברור. אז קודם כל את היסוד הוא אמר, ואז אתה מבין קצת שט בנחמה. שט בנחמה שבלעדיך זה לא עולה.
אז עדיין הקושיות של הרמב"ן הן טובות, ולמה דווקא במנורה? הרי באותו עיקרון מסתמך גם להגיד על המזבח, כי במזבח הם בכלל הטבח. אז למה אתה צריך להיכנס ליחס נמצא של הדלקה שהיא נטועלה לארון? הרי אתה יכול לדבר גם על המזבח בכלל. על כל פנים, כך המשך חוכמה, וגם הרבות שובר בצופנת פניה גם אמר את היסוד הזה, שהארון בפעם הראשונה הוא צריך עד. ההדלקה כשרה וזר יש לה הסתייגות אחת, לא הדלקה ראשונה של חנוכה. ואז ממילא מיושבות הקושיות של בית יוסף ועוד כמה וכמה רווחי משנה במהלך הרגיל של הפלפול הזה. הכל טוב, אבל עדיין אנחנו לא שומעים מה הנחמה ומה המיוחד שיש כאן, שרק כאן ניחמו אותו. אז הנציב לשיטתו, אנחנו נשאו אליו בימי החנוכה, הנציב, מי שלומד טוב את העמק דבר, יכול, בכלל את העמק דבר, יכול לראות את הנציב יושב כל בוקר אחרי התפילה בטלית ותפילין, וארבע מאות עריות בלוש עיניות יושבות מסביב לשולחן. היה שם שולחן ארוך מאוד, הרב בר אילן הבן מתאר איך היה. הנציב היה יושב בראש השולחן, וארבע מאות בחורים, שם כולם היו מגיעים לתפילה, גם המסמידים, היו יושבים, והנציב היה לומד פרשה חומש. וממה שהנציב חידש, מזה יצא העמק דבר. אז אפשר להבין מה דיברו שם על יד השולחן. היסוד הגדול שחוזר כמה פעמים, זה הראש אישי שבנציב. זאת אומרת, מי שלומד מקרא ולומד את זה עם כל התורה שבעל פה. אז הוא אמר שכשם שהגמרא למשל אומרת שהשולחן זה הסמל, זה הסימון של פרנסה, של, של, של דאגה לממלכתיות הישראלית בפועל, כך המנורה זה סמל לטיפול הלכתי. ועל כך הוא מסביר אפילו ביטוי מדוע למשל רב טרקון, כשמי שהיה עובר לו איזה סברה טובה, היה אומר כפתור בפרח. כי כפתור בפרח זה ביטוי של לקוח מתוך המנורה. אבל קושייה טובה, סברה טובה, חילוק טוב, זה, למה הוא אומר כפתור בפרח? למה הוא אומר בדיחים ובמסכים? למה הוא לא אומר, זה נשמע לנו משונה, אבל אם היה כזה ביטוי, הוא היה אומר שני קרובים המחי, או שהיה אומר, זה סכין ומאכלת. אמרו, אמר, כפתור בפרח, כי זה שייך למנורה. המנורה היא האור של, אתה גם אומר, הסברה הזאת מבריקה לי, זה מאיר לי, זה מאיר לי, זה האור של המנורה. אז הוא אמר שהכוח של הפלפול, זה הרי ניתן לארון. תורת אמת בפיו, ארון אחיך יהיה נביאך. הכוח של הארון המחדש, המפלפל, שזה על פי דרכו, מתיישב לו גם טוב, שניחמו אותו בדבר הזה. אבל אין עדיין בכל ההסברים האלה, בשביל ליישב יישוב, שמתיישב על כל פנים על ליבי שלי, מה רצה אהרון? במה הנחמה? וכמו שאמרנו, נחמה צריך להיות שמוסיפים לך איזה דבר, א', משלימים לך את מה שחסר לך, ומוסיפים לך תוספת של צער ובושת שהיה לך שלא קיבלת את זה בזמן. אפילו על הרמב"ם, אהרון רצה להקריב יחד עם הנשיאים, אמרו לו, עם הנשיאים לא, רק מה? לך יהיה את בית חשמונאי. מה היה אומר אהרון? לא מאוקצח ולא מדוקצח. אני לא רוצה, מה אתה שולח אותי מרחיק את עדות חלי מהחשמונאים? אני רוצה עכשיו. נאו, עכשיו מה אתה שולח לי אז? באמת, ואחרי שאתה אומר לו חשמונאים, אז במה יש נחמה בדבר הזה? אז האמת היא, בפלא בעיניי, שלא המשך חוכמה, ולא, נדמה לי גם לא הכלי חמדה, וגם לא הרוגוצ'ו ובסופני פניה, לא גילו שהרמב"ן הזה כתוב במפורש בשמות פרק חפי פסוק למד, דווקא על הכתובת, ושם בסוף פרשת תרומה הרמב"ן מבליה שאהרון יהיה המתחיל בקטורת ובנרות. משפט סתום כזה, מפוש מתחיל בקטורת ובנרות. כנראה שכאן הרמב"ן כדרכם של הראשונים אמר את אותו משפט שכל האחרונים פלפלו בו ואמרו בו כל מיני למדנות כזאת. מפוש המתחיל זה החונך, זה החנוכה, זה ההוצאה מן הכלל, שלמרות שהדלקה קשרה בזעם, אבל המתחיל, אז מה אם מתחיל? צריך להיות ראשון? מתחיל זה הוא שיש לו את הכוח, אז משהו אחר. אז כמו שאתה מבין שגם אם יש הותרה בציבור, גם תחויה בציבור, לא יועיל שום דבר, וצריך ההתחלה להיות בטהרה, כל הזרים שיבואו להדליק, הם יכולים לעשות רק מפני שהיה אחד שהתחיל. אז זה מעלה של אהרון, אבל איפה זה נחמה בנשיאים? אתה אומר לו מעלה? אז כמו שהרמב"ן שואל, אמרת לו גם מעלה בעבודת יום הכיפורים, אז מה דווקא המעלה הזאת? איך הסבר? היסוד של הנשיא היה שבאותו יום היה יום טוב. יום טוב של השבט. כיצד? כל החגיגות הללו, כל ההרגשות האינדיבידואליות הללו התאחדו אחר כך לאחדות אחת, זה יסוד עמוק של סך הכל של זאת חנוכת המזבח, זה הסך הכל של י"ב שבטים, זה סיפור גדול בפני עצמו של מקשה אחת, שאולי עוד נראה בעזרת השם מחר, הרמיזה של הרמב"ן על האחדות הזאת למרות הפיצול של הקנים. אבל באותו יום היה יום שלהם, היום טוב הזה שלהם, ניחא. אהרון רוצה גם יום טוב שלו, וזה לא נותנים לו. תמורת זה מה אומרים לו? מנורה. אז לפי הקושיה שלנו מוכחת לומר שיש במנורה, ובמה שנתנו לו החשמונאים לרמב"ן, ניחומים על אותה נקודה. העניין הזה מוסבר על ידי הדבר הפשוט והתמוע שיש במצוות חנוכה. יש בתקנת חז"ל של חנוכה דבר שאין לו אח ורע בכל המצוות, דאורייתא ודרבנן. מנסים לחקות את עבודת המקדש. הרי אנחנו מוזרים ועומדים על לא תעשו כמעט קונתה. הרי זה תשובה של הרב קוק המפורסמת לקושיה של הבית יוסף. גם אם אתה תאמר אין החינם שהנס היה רק שבעה ימים, לא יכלו לעשות חנוכיה של שבע קנים, שמא יבואו לחכות את חנוכיית המקדש. קיצר, אז החנוכיה שעל יד הכנסת והמנורה שעל יד הכנסת, הרב קוק היה מאוד נזהר בזה ופלפל בזה וכתב תשובות על זה. מה טיבם של אותם מנורות בנות שבעה קנים? כמעט קונתה, לא כמעט קונתה. להיזהר מאוד מן הדבר הזה. אז אנחנו נזרים עושים שמונה קנים, אבל עצם הוא, איפה יש דבר כזה? וחוץ מזה, אם כבר כן, אז תעשה שיהיה בית כנסת דומיה למקדש, מקדש מעט. עובדה היא, הרן הרי אומר שלמה הנרות הללו קודשם, שעשו את זה דומיה למקדש. ויש כמה וכמה הלכות בדבר הזה, לא להשתמש בהם וכו', מכוח הדבר הזה. אבל על עצם העיקרון של לעשות דברים שדומים למקדש, אנחנו נזהרים מלעשות חיקוי כזה. פעם אחת סיפרתי בהזדמנות אחת על, 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 על שולחן לחם הפנים, על איזה אגדה עממית, איך עשו דבר כיוון זה. נזהרים מאוד מלעשות. אז איך עושים פה דבר כזה? ההסבר העמוק, זה היה נחמה לאהרון. אומנם, גם כשעשו את הדימוי הזה, אז השתדלו במידת האפשר, וזה עוד איזה וורד גדול של הרב קוק שמופיע בטוב ראייה, הוא חזר עליו כמה פעמים, וכאן הוא כלל גם את פורים. יש בחנוכה ובפורים דבר שאין לו אח, לא במצוות דאורייתא, לא במצוות דרבנן. הכלל הגדול שיש לנו תמיד, זה חוקה אחת משפט יהיה לכם. אין פיצול, יש אחדות, כולם זמן אחד, מצווה אחת, אפילו בצורה פולקלוריסטית, כלל ישראל, כולם יודעים שבשעה הזאת כולם אוכלים דגים. עם כניסת השבת כולם אוכלים דגים. דבר שהוא כל כך גסטרונומי ופולקלוריסטי, כמה הוא מאחד את העם. כולם אוכלים אותו אוכל. ליל הפסח, כולם אוכלים, כולם שותים יין. אחדות ישראלית גם בדבר הזה. מה עשו פה בחנוכה? אין שום מצווה שבמקור עצמו היא מופיעה בשלוש אפשרויות של ביצוע, נראה ביצוע מעד ומעד ולמעדרים, שלא לדבר על הדבר המאוד מעניין, וכל ישראל כולם מעדרים מן המעדרים. זו עוד עובדה מעניינת. כיועצי בזה, כל המצוות כולם, יש מצווה, שעה אחת שכולם מחויבים בה. יש נפקמים נעים, עכשיו שבת, עכשיו לא שבת באמריקה, אבל בשבת כולם צריכים. ואילו פה נתנו חמישה זמנים, העין, הער, אלף, יודד, פתאום חששו לבני הכפרים, עשו להם. מה פתאום? אמר הרב שבשתי המצוות דרבנן, הקשורות לקביעת מועד, עשו חכמים את הדבר האנטי-תורתי. כיוון שהתורה אומרת משפט אחד יהיה לכם, אז כדי להדגיש שאין כאן הוספה, שאין כאן תיקון של התורה, אמרו, אנחנו בלב של העניין נעשה שזה לא יהיה מאוחד, לא באישים ולא בזמנים. אבל מה כן מאחד? היסוד המיוחד הזה של הרמב״ם. במילה אחת, בחנוכה כל ישראל כולם הופכים להיות נתינים של שבט לוי. אם היו אומרים לנו לעשות כהן המקדש, היינו אומרים בסדר, כהן שידליק, הרי זה פעם ראשונה שמדליקים. כל יהודי הופך להיות כהן בחנוכה. וכל בית הופך למקדש, וכל פתח הופך למקום ש... רצונת בברי צדיק בעמוד 179 בברישי העמיק עוד איזה בור אשר אז בארץ. אם זה דומיה בברי צדיק בברישית 179, אם זה דומיה זה מקדש אשר יעשו רק בארץ. מה זה בחוץ לארץ? אז הוא דיבר על אליהו, זכות הלכות. אז יש שם מהלך פנימי. אבל מה רואים מעצם האב והמינה הזאת? רואים מעצם המינה ההרגשה ברמב״ם. עכשיו אנחנו שומעים, אמרו לאהרון, כדאי לך לחכות. אם אתה תקבל עכשיו בניסן של השנה השנייה, אז בסך הכל מה אתה מקבל? עוד יום ועוד שבת. עוד חגיגה ועוד שלמים, כף אחת, עשר הזהב, והקטורת, אפילו הטעמים שווים, הכל שווה, אין שום הבדל. בחיצוי יש הכל יהיה מאוחד לכולם. אמרו לאהרון, אתה תחכה, אבל תמורת זה שאתה חיכית, אתה מקבל שני דברים. אתה מקבל גדול יותר ולנצח יותר ולתוסף. שכל ישראל כולם הופכים להיות בנים לתוסף. כתוצאה מזה ששבט לוי הכהנים עמדו בראש המרד, וכתוצאה מזה שכל בית הופך להיות חלק מהממלכה של אהרון הנשיא. זה השבטיות של, במילים אחרות, השד בדברי הרמב"ן שזה רק לעומק של ההיסטוריה, מהקום שאנחנו עומדים ועד בית חשמונאי. לפי מה שאנחנו מנסים להבין ברמב"ן זה גם לעומק. זאת אומרת, במהות, זה לא רק שאתה תגיע לבית חשמונאי אז יהיה לך נחמה, אלא אז זה יתפשט וזה מתעצם וזה מתגדל, שכולם הופכים להיות נתינים של שבט הכהונה. היה כבר כדאי לחכות. הוא כבר הבסיס של עם ישראל, לא רק של שבט. והעבודה המיוחדת שלו איננה מצטמצמת במקדש, אלא היא פולשת ויוצאת גם החוצה. הקדושה של המקדש, אנחנו הרי מכירים, מי מי שזכה לראות איך גדולים הדליקו, מה שיש בספרים, מה להגיד לפני זה, מה להגיד אחרי זה, אחרי מי שהיה מדליק על המרפסת שם שהייתה יוצאת, והיה יושב חצי שעה, אחרי יש חס על זמנו, חצי שעה ורק מתבונן בנרות. ננסה לחשוב מה עבר במוחו של החזון איש במשך החצי שעה הזו. כשהתחילו פה תהליכים של מדינה וכל הסיפור הזה, אז מישהו פעם אמר לחזון איש, יבוא משיח ויבנה המקדש, מה שהחפץ חיים אמר, ואנחנו נשאר דלים ועליונים מסכנים ולא נדע איך, מה בהלכות קודשי, מה לעשות? החזון איש נתן חיוב אמר, נדמה לי שאפשר יהיה לפתור את זה. נדמה לי שאני אדע. זאת אומרת, בחיוך הצנוע הזה, נדמה לי שאני אדע מה החזון איש, אני מוכן לפסוק על החוק, על הפעל המעשה, לשבת בלשכת הגזית, ולתת הוראות להפעלת כל המקדש. חשבתי לעצמי, בזמן שהתבונן ככה בנרות, נסתום את כל ההלכות, עם כל הסיפור, עם כל המזליחים, עם כל על הדרך שאומרים בשמו של הרב לויצחק ברדיצ'ב, כן, עשה איתם נורא. מרשי להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. זו איזה מין שבע זה? מישהו היה אומר לכל, הקושבוך היה אומר לכל אחד מאיתנו להדיק את הנרות. אז היה לאבא אמינה לשנות. מה שאומר, היה הקושבוך אומר, קושבוך הוא אומר, מיד הוא לוקח את השטיימון ואת הקפוטה ואת הגרטו והוא מתעסק ומתלהב ומתלהב. ומרוב התלהבות נופל השמן והפתולות וזה לא נדלג וזה נתפס על הלך. מלמד שאהרון לא שינה, הייתה לו התלהבות, הייתה לו התעוררות, הוא לקח את כל זה והכניס את זה לך והלך והדליק. בלי, הוא הגיע בזמן, הכל היה מסודר, בלי שום, הוא לא תפס מלאכים, הוא הדליק. החזון איש בחיוב שלו הזה, עם כל ההתלהבות, עם כל הזה, ידע זה הלכה, איך היא תתבצע. אז מה טיב ההתבוננות הזאת? ההתבוננות הזאת שהעבודה שהיה אצל גדולי הדורות בהדלקת הנר, בבואי ובבואי, אלה שהיו כהנים, אלה שהיו זרים, אז הדלקה כשרה וזר, אז הוא חשב, נו יצויר, שנותנים לי איך, מה אני עושה בהדלקה הזאת בזר? איך אני עושה את הבית שלי בית מקדש? הניסוח הזה לא כתוב במפורש, לא מצאתי אותו בניסוח הזה, אבל כך עולה גם מדברי השפת אמת, אני מצאתי בחמישה מקומות, טוב אני רק אומר את המקומות, בבראשית, ב-206, ב-213, ב-224, ב-231, ב-237, בבראשית השפת אמת חזר לדברי הרמב"ן האלה, ואיזשהו פלפל בהם, משהו מזה, ובנכתו של השפת אמת, באדמור בית ישראל, בבראשית קוף למדי וקוף נמזי, משהו מזה. לא, את השפת אמת לא, אבל את הבית ישראל, הבית ישראל ראינו אותו. סיפר לי הרב פיימן, שהוא היה בוחק את עצמו להיות על יד הבית ישראל בזמן שהוא הדליק מנורות החנוכיה. רצה לראות מה יש שם. הבית ישראל היה חריף, אני מדבר סיפור, אני חושב שעוד לפני שהיה אדמו"ר אפילו, עוד בחיי אבים, כן בחיי אבים, זה סיפור ודאי של למעלה מ-40 שנה, והבית ישראל ראה אותו, אמר לו, מה אתה עושה פה, אתה רוצה ללמוד. הבית ישראל כבר עד הכיר את הרב פיימן, אמר לו, אתה מתמיד, מה אתה בא לפה, צריך ללמוד, אבל אף אחד כן דחק. זאת אומרת, זה גופה שהבית ישראל היה במדרגה כזאת לדעת שהרב פיימן לא צריך להיות פה, זה הפוס, מה שהוא כן צריך להיות, אז מבין? כשהבית ישראל נתפס ורואים את דברי התורה העמוקים והרחבים שהוא אמר במשך למעלה מ-30 שנה, מתש"ט עד תש"ז, כשאמר את זה בלילות חנוכה, אפשר להבין מה הוא אמר מהר, אבל כשהוא אמר, כשהוא הדליק, מה הוא הרגיש בהדלקה הזאת. אז לרב פיימן הייתה סיבה טובה לדחוק וכן לעמוד על ידו. כי בהדלקה הזאת, ושם במקומות האלה, הוא מתייחס לרמב"ן הזה, איתה ברמב"ן על אהרון הכהן, ודקדק כבוד קדושת אדוני אבי, הלא חנוכה מצווה על כל אחד מישראל, זה לא לכהן. רק הרמז שעל ידי עבודת בית המקדש נעשה נס בחנוכה בכוחו של אהרון. זה בערך הניסוח שאנחנו אמרנו. זאת אומרת, הניחומים היו כאלה שכולם הופכים להיות נתינים של אהרון. עוד שנה חנוכה, מה הפשט עוד שנה? הרי כל עצם ההגדרה של חנוכה היא להתחדש, לחנוך מחדש. עד שתכלה רגל מן השוק שההרגל יסתלק. שלא ניכנס לחנוכה, לא עוד חנוכה, עוד פעם חנוכה, לא. חדש לגמרי. ההדלקה, כדי שהיא תהיה שירה, כדי שהיא תהיה תהורה, אז היא צריכה לעשות על ידינו בשמחה עצומה. פעם ראשונה מדליקים את נרות החנוכה בתור נתינים של אהרון, בתור המחדשים את החידוש הזה. ולפי החידוש הזה הכל הולך. יש לחנוכה מימדים היסטוריים. ומי שיש לו עיניים ומסתכל בנרות החנוכה, הרי יכול לראות בלהבות האלה איזו היסטוריה ארוכה של יוונים ושל רומאים ושל ביזנטינים ושל צלבנים ושל של ג'וקים ושל אוטומנים ושל ממלוקים. אנחנו לא יכולים להמשיך את זה בתוך המאוסור הזה, אבל זה נמשך מאליו.